טוב, שלום. אנחנו נמשיך היום המשך ישיר של המאמר של הרב קוק שלמדנו יחד ביום ראשון, המאמר שהוא כתב לחג הפורים, נדפס במאמרי הראייה, שם המאמר עד אל הידע. שם הרב מאמן את הראייה שלנו, את הידיעה שלנו, להתרומם מעל השטחיות הגלויה, להיות מעל המחיצות המצויות למטה, ולגלות את האחווה, את היכולת להתחבר, שהיא בעצם נובעת מהעובדה האמיתית, האבסולוטית, המוחלטת של אחדות ישראל במקור נשמתנו, אלא שהידיעה השטחית והעיניים השטחיות שלנו לא רואים את זה. אבל כאשר בפורים יש את המצווה לבסומי, נכנס יין, יצא סוד, כאשר אנחנו מסלקים את הידיעות השטחיות של כל השנה, אז אנחנו יכולים למצוא עומקים שכאלה. היום אנחנו נלמד מאמר של הרב אלישע וישליצקי מתוך ספרו ליבי ער, כאשר המאמר הזה הוא בנוי על המאמר של הרב קוק, הוא מפתח אותו וקושר את היסוד העיקרי של האחדות הפנימית העצמית לעוד כל מיני נקודות והלכות ומנהגים של חג הפורים. אז בדף שהכותרת שלו זה עוד כ"ח, כי רעות שכזאת לעולם לא ניתן את ליבנו לשכוח. והרעות, כפי מה שמתברר בהערות, זו בעצם המצווה של ואהבת לרעך כמוך. ישראל אחים ורעים, ורק משום העובדה הזאת אנחנו מצווים להיות בפועל חיים את האהבה הזאת. אבל המקום לרעות הוא כפי שרש"י מסביר בגמרא בשבת, לרעך זה הקדוש ברוך הוא. יש את הבן אדם מישראל, חברך, ויש את שורש נשמתו, שזה הצלם הישראלי, האלוקי הישראלי שבקרבו, שהוא בעצם משותף לכולנו, ועל ידי כן מתאפשרת המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. אז נתחיל בקריאה. תוך כדי התהליך של ההתוודעות הפנימית אל המהלך האלוקי והחוויה של הפתיחות והדבקות עם הופעת שרשרת הניסים האלוהיים שבתוך המערכת הטבעית, נפתח הלב גם לרעות מיוחדת. כלומר, עיצומו של יום, המפגש השנתי שלנו עם אותו נס פורים, הוא בעצם מפגש עם אמונה. כי אנחנו מעלים על נס את הנס האלוקי שבשפלנו זכר לנו והציל אותנו מהגזרה של להשמיד, להרוג ולאבד. ואף על פי שבחוץ, בגלוי, הייתה גזרה והיה פחד ועם ישראל התענה, אבל ריבונו של עולם יושב בשמיים, ישחק. ריבונו של עולם, שהוא מגלגל את המהלכים הפנימיים של המציאות, הוא יודע שמהאירוע הזה יצא עם ישראל מחוזק יותר, שמח יותר, מאמין יותר. לכן, אז ובכל שנה, בחג הפורים, אנחנו מתמלאים אמונה. אנחנו חוגגים את הנס. הנס הוא הופעת ריבונו של עולם. יש נס על טבעי, כאשר ריבונו של עולם מכה את המצרים בעשר מכות, וקורע את ים סוף, ועוד ניסים שהם יוצאים מחוץ לגדר הטבע. אבל המיוחד של נס פורים, שהנס הזה הוא בעצם התערבות אלוקית מאחורי הקלעים. ולא תמיד רואים, ולא בכל השלבים מכירים בזה. אבל בסוף כשמגיעים לתוצאה הזאת של וליהודים הייתה אורה, שמחה וששון ועיקר, ועם ישראל ניצל, אז אנחנו מחפשים את מי שעומד אחר כותלנו, משגיח מן החרקים, מי שמניע את הבובות בתיאטרון בובות. יש מישהו שמזיז את הכל. אז זה מה שהרב אלישע כותב. תוך כדי התהליך של ההתוודאות הפנימית אל המהלך האלוקי. לא רואים אותו בגלוי. שם שמיים לא מופיע במגילה. אז זה נראה הכל פוליטיקה בפרס, זה נראה הכל מאבקים, דחכים בתוך הארמון, אבל זה מהלך אלוקי פנימי. ותוך כדי החוויה של הפתיחות והדבקות. כי כשנפתחים לזה, אז אנחנו מתמלאים בדבקות, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. עם הופעת השרשרת הניסים האלוהים שבתוך המערכת הטבעית. אז אנחנו כבר עם לב פתוח לראות משהו פנימי. ואז היחס שלנו אל אחינו בשרנו הוא יחס אחר. כי לפני הנס המבט שלנו הוא חיצוני. אחרי הנס, המבט שלנו הוא פנימי. אנחנו רואים את ריבונו של עולם, משגיח, מנהל, עושה ניסים. אז אולי גם אנחנו רואים את ריבונו של עולם? בחבר, באיש מהמפלגה שהוא לא שלי, באיש שהוא לא משדר אהבה ואחווה ושלום ורעות. אבל נפתח הלב גם לרעות מיוחדת. שכאמור צריך לעומק כדי לחשוף את הרעות הזאת. לא בכדי, לא לחינם. נצטווינו ביום זה על משלוח מנות איש לרעהו. ואנחנו שולחים מנות בכיף רחב, כל אחד לפי המנהג שלו, לפי היכולות שלו. שולחים מנות לכל מיני שכנים שבקושי מדברים איתם כל השנה, לכל מיני מעגלים, רחוקים, קרובים. למה אתה שולח מנות איש לרעהו? במהלך השנה אתה לא עושה את זה. יש אומנם במהלך חיי היומיום משקעים ומטענים. יש דמיונות ומריבות. יש מתחים ופערים בין אדם לחברו. אבל גם מי ששונא כל השנה יכול להיות אוהב. אם ישכח את השנאה ויזכור את האחווה. כלומר, יש פה בפירוש איזו קליפה חיצונית של שנאה, של מתח, פער, בין אנשים, בין קבוצות, בין מפלגות, אבל בחג הזה אנחנו משליחים את החוץ וזוכים לקבל את האור הפנימי. אך כיצד זוכרים את מה שנשכח ונשחק? הרי כל השנה אנחנו לא מודעים, לא מכירים את הרעות הפנימית, את ואהבת לרעך כמוך. אז איך עושים את זה בפורים? איך שוכחים את מה שצף ונדחן עד דק? כלומר, כל מה שאנחנו רואים בעיתונים ובתקשורת, ובשטחיות, איך אנחנו את זה מעיפים ואנחנו מתכווננים פנימה. קושיות אלו שוברן בצדה. שהרי מה שהתגלה בפורים, אלו הן הנקודות הפנימיות של ישראל. כאן הרב אלישע סוקר בסקירה כללית, מתומצתת, את מה שהתרחש לפני הנס, מה שבעצם הוביל לגזרה, ומה שריבונו של עולם הפך ונהפוך. שאף על פי שבתחילה נהנו מסעודת הרשע, והשתתפו בתאווה של הייאוש משיבתם של כלי המקדש. הרי הגמרא שואלת, למה ישראל שבאותו הדור נתחייבו כליה? ויונה, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. עם ישראל היה סמוך על שולחן אביהם בבית המקדש, ומפני חטאינו גלינו מארצנו. אבל כאשר מסתכלים על השעון, מתי נחזור, אז אנחנו קשורים לכאן ומבינים שאנחנו זמנית. אבל כאשר לפי החישוב הלא נכון, עברו 70 שנה, והנבואה אמרה שכאשר ימלאו 70 שנה נחזור, עם ישראל, בהובלת מעצבי דעת קהל, מבפנים ומבחוץ, התייאש, וכבר אמר שהוא הולך ומשתקע, ולכן הם הוזמנו למשתה, מה שפותח את המגילה, וישראל נהנו מסעודתו של אותו רשע. מילא מכריחים אותך לבוא, אתה צריך לדון, ויהרג ואל יעבור, או להפך, אבל באים, נהנים מסעודתו של אותו רשע, והשתייה כדת אינו נס, וכל אחד מקבל מה שהוא רוצה, אז ישראל שכחו את בית המקדש, איך יערב להם אכול ושתו שם. האם באמת ישראל איבדו את הקשר לבית המקדש? בגלוי, בחיצוניות, במודעות, שקעו בתוך הבוץ הזה של הגלות, בתוך בור הגלות. אבל, בכל זאת, גם בגלל הסרת הטבעת, מה שהגמרא אומרת, גדולה הסרת טבעת, כאשר ישראל עוברים ייסורים, כאשר ישנה גזרה לישראל, הם מתעוררים לחוש את עצמם למה גזרו עלינו, ומי אנחנו, ואז מתחולל מהפך תודעתי של ההכרה של ההבדל בין ישראל לעמים. אז בגלל הסרת הטבעת גילו את עצמיותם, שבו בתשובה של הכרה מרצון בקבלת התורה, והפילו את המחיצות המלאכותיות בינם לבין אביהם שבשמיים. הייאוש מבית המקדש הוא בעצם חלילה ניתוק מריבונו של עולם. כבר אין תקווה לבית המקדש. אז כבר אין קשר לריבונו של עולם ברבדים גלויים. ובכל זאת, כתוצאה מהנס, איך כותב רש"י, מאהבת הנס, קיימו וקיבלו. קיבלו ברצון את אותה תורה שקיבלו מאז. בממד הר סיני, בכפייה. אם כן, מתחדש הקשר לריבונו של עולם, ומתברר שהוא הרצון הפנימי של ישראל מאז ומעולם, אלא שהרצון הפנימי הזה לפעמים מתכסה בערימות של אפר, אבל נחשף הרצון הפנימי, נפלו כל המחיצות, התפזר כל האפר שהסתיר את האוצר הזה, את סגולת ישראל. אם ישראל חושפים את רצונם הפנימי לעשות רצון אביהם שבשמיים, אז לדבר הזה יש הקרנה, יש השלכה למעגלים החברתיים של ישראל. שורה 15. ואם נטע הקדוש ברוך הוא את האומה הישראלית, ויצרה כנשמה אחת בגופים מחולקים. או אז, כשנופלות המחיצות המלאכותיות, אז גם הקשר ההדדי ביניהם נאור מחדש. זה דבר שהוא פלאי. יחד עם החידוש של הקשר בין ישראל לריבונו של עולם, מתחדש הקשר בין ישראל לבין עצמם. כי הרי בעל התניא כותב שעם ישראל הם נשמה אחת בגופים מחולקים. מה שאנחנו רואים, גופים מחולקים, זה הכל מצד החומריות, מצד הגשמיות, אבל במקור אנחנו נשמה אחת. לכן, כשמתחדשת האמונה בריבונו של עולם, כשנחשפת אותה אמונה פנימית ורצון פנימי, ממילא הנשמה שלנו נחשפת. ואז יש יותר דגש, יש יותר מבט על הנשמה שלנו, ופחות על הגוף שלנו. ובנשמה אנחנו מאוחדים, מהצד הנשמתי, אנחנו מלאי אהבה ואחווה ושלום ורעות. רק מצד הגופים, אז יש בינינו לפעמים מריבות, יש מחלוקות, איך לחלק את העוגה, אבל בצד הנשמתי יש די לכולם. לכן אנחנו מבינים איך פתאום ביום הזה אנחנו הופכים כאלה אוהבים ושולחים מנות איש לרעהו. זה לא מלאכותי. זה הדבר הכי טבעי ביום הזה. גם נקודת הייאוש, שורה 18, גם נקודת הייאוש מגילוי אהבת ישראל, מתוקנת אפוא בפורים, ונשאר לדורות חותמו של לך כנוס את כל היהודים כעובדה ממשית, עובדה יותר ריאלית ויותר קיומית, מכל המשקעים האנוכיים שנובעים מדמיונה של הפרטיות, הגולשת מעל מימדיה הטבעיים, ובגלל זה כוזבתי. מתברר שאנחנו חיים כל השנה בדמיונות, בטעות, כי באמת, היותר טבעי לנו הוא להיות מכונסים יחד, מדובקים יחד. ראות שכזאת היא הנצח, והיא נקודת התקווה. ומים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. ויש הרבה מים זידונים שמנסים לשטוף אותנו, אבל כשיש אהבה פנימית היא תנצח. ומתאים יום פורים כפורים לגילוי האהבה בכל עוצמתה. לא סתם אומר הריזל, ויש לזה מקור בתיקוני זוהר, פורים כפורים. כי בשני הימים האלה אנחנו מגיעים לעומק כזה של חשיפת הפנימיות. ביום כיפורים אנחנו מזניחים את הגוף, ומתרכזים ברוח, בנשמה, ובפורים אנחנו עם הגוף, ומתוך הגוף חושפים את הנקודה הפנימית, אותה נקודה פנימית שנחשפת ביום הכיפורים, וממילא אנחנו מלאי אהבה. ואם ביום הכיפורים אנחנו מגיעים לקיום של לסלוח אחד לשני על עבירות שבין אדם לחברו, הרי ביום הזה מתגלה עוד יותר פנימיות, ואנחנו מלאי אהבה ושולחים מנות איש לרעהו. גם במצוות מתנות לאביונים מהדרים ביום הזה של פורים. אין בודקים בהגינותו של האדם, אלא ממשיכים את השפע האלוקי החל בנו, נדבקים בו, ואז מתאמצים לתת מתנות לאביונים ומתייחסים בכל כובד הראש, לזקנים ולנזקקים, גם לחיוך ולתשומת לב, ומתמסרים לכך שלא יהיה פיצול בין חזק לחלש ובין מעמדות שונים. כלומר, מצוות מתנות לאביונים, על פי ההגדרה של השולחן ערוך, שלא בודקים ביום הזה. בכל השנה, מי שמבקש הוא צריך להביא לנו איזשהו מסמך, אישור, של איזה בדין שבדק, או איזה רב שחקר, שהוא באמת עני הגון, ולא שחלילה ניקשל בעניים שאינם מעוגנים, כדברי הגמרא בבא בתרא. אז ביום הזה אנחנו לא בודקים. דרך אגב, ישנה איזו שמועה בשם רב שלמה זלמן אוירבך, גם בנוגע למצוות משלוח מנות איש לרעהו. סיפר לי מישהו שהוא שמע מתוך הבית של רב שלמה זלמן אוירבך, שפעם הביא לו מישהו משלוח מנות, ופעם היו מביאים מאפיים ביתיים. ורב שלמה זלמן היה מעביר את מה שמקבל מאחד לשני. הוא היה מקבל המון ושולח המון. ואז את אותו מאפה הוא רצה להעביר לראש העדה החרדית. אמר לו אחד מבני הבית, אמר לו, הרב, לא בטוח שראש העדה החרדית אוכל מההכשר שזה שהביא לך. אמר לו רב שלמה זלמן, בפורים לא בודקים את הכשרויות. והסיפור הזה נתפס באיזה ספר, יש גרסאות, יש קואליציה, יש אופוזיציה, יש... אבל ודאי, בודקים פחות. יכול להיות שברור שראש העדה החרדית הוא לא תואם את המשלוחי מנות. הוא אוכל רק ממה שיש לו בבית. אז מעבירים, 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 לא בודקים. כמו שבמתנות לאבונים לא בודקים, כך במשלוח מנות איש לרעהו. למה? אתה אומר, אם הוא לא אוכל מההכשר הזה. אתה אומר, צריך להדר במשלוח מנות שזה יבוטה, שזה רעהו. כן. לא סתם להעביר כמו אוטומט. כן, זה נכון. עכשיו, מכניס אותנו הרב אלישע להלכה שהיא יסודית ביום הזה, ולקושייה עצומה. אם אנחנו מחפשים אחדות, אז ישנה הלכה שהיא לא ברורה לגמרי. עוד כפתת, אחדות אמיתית ולא אחידות. אם אכן מתברר עד היכן מגיעה תביעת לך כנוס ומתחדשת בפורים מהותה של הרעות מצד היבטיה הפנימיים, אזי מדוע חוגגים שני ימים שונים בי"ד ובט"ו באדר ומתחלקים לאוכלוסייה של מוקפות חומה מאות יהושע בן נון וציבור של עיירות וכפרים ולא קרב זה אל זה? זאת שאלה עצומה. דווקא בחג הזה יש תקדים שאין לו אח ורע. את כל החגים אנחנו חוגגים, כל ישראל, ביחד. וזה החג היחיד שבו אנחנו מתפצלים. אפילו שעניינו של החג הזה זה האחדות והאהבה. אז איך יכול להיות שהפרזים חוגגים בי"ד והערים המוקפות חומה ותת"ו? הרי זה לכאורה מחלוקת. זה פיצול. אז תעברו לדף הנוסף שקיבלנו, ואחר כך בעזרת השם נחזור לדברים של הרב אלישע. אז בדף שקיבלנו יש צילום של הריף ושל הרן בדף ב' במסכת מגילה. אז תראו ברן רבנו ניסים בצד ימין למטה, דיבור המכיל ויש לשאול. שואל רבנו ניסים, ויש לשאול עוד, האח מתירין לכפרים להקדים ביום הכניסה? קרי כאן לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. כלומר, עד שאנחנו מנסים להבין את י' ות' ו', הרי מגילה נקראת בי' בי' ב' בי' ג' וכולי, אז הקלו על בני הכפרים שהם יקראו כאשר הם נמצאים בתוך העיירות כבר בי"א, י"ב, י"ג, ואחר כך יהיו פנויים לספק מים ומזון. אז ישנה אוכלוסייה של מתנדבים, של בני הכפרים, שהם קוראים לפני הפורים הכללי. לכאורה, לא תתגודדו. זה איסור שנאמר בפרשת ראה, והגמרא למדה מזה במסכת יבמות. לא, תעשו אגודות אגודות. אז חלק חוגגים ככה, חלק חוגגים ככה. אז הר"ן נכנס לסוגיה, לפרטי ההלכה של איסור לא תתגודדו. והוא מביא מחלוקת רבה ואביי, והוא מסביר איך לפי שניהם אנחנו עומדים בקריטריון ההלכתי של איסור מחלוקת. נקרא את זה בזריזות, לא נתעכב, אנחנו לא כרגע לומדים את הסוגיה ביבמות, רק נתבשם. חייב איניש לבסומי. הניחא לרבה דאמר אתם פר כמה דיבמות, דליקא משום אגודות, אלא בבית דין אחד, פלג מורין כבית שמאי ופלג מורין כבית הלל. דלדידי לא קשיא, דאחא כשני בתי דינים בעיר אחת דמי, שהרי אנשי הכפר ואנשי העיר כל אחד כבית דין לעצמו. כלומר, רבה אמר שאם בית דין אחד פוסקים חלק כבית שמאי וחלק כבית הלל, זה נקרא אגודות אגודות. כי בית דין אחד אין לו דעה אחת. אז אם כן, הוא אומר, כאשר בני הכפרים קוראים ביום מסוים, ובני העיירות או המוקפים ביום אחר, זה נחשב כשני בתי דינים. שני בתי דינים, כאשר כל בית דין יש לו דעה אחרת, וכאן כל בית דין יש לו יום אחר, זה בסדר. אסור שלבית דין יהיו שתי דעות. זה מחלוקת. אבל שני בתי דינים זה בסדר. אז הוא אומר, יש את הבית דין של הכפר, ויש את הבית דין של העיירות ושל המוקפים. זה דעות שונות של בתי דינים שונים, זה בסדר. זאת דעת רבה. אבל לאביי דאמר אתם, אפילו בשני בתי דינים בעיר אחת, איכא משום אגודות אגודות. הדרישה של אביי היא חמורה יותר. אומר אביי, אסור שיהיו בעיר אחת שני בתי דינים. עיר אחת, דעה אחת. אז לפי זה, איך ישרינן לבני הכפרים לקרות ביהוד א' וביהוד ג' בתוך העיירות, שאין קוראים אלא ביהוד ד'. הרי אין להם עניין שם בכפרים. הם גם לא יודעים לקרוא לבד. אז כשהם באים ביהוד א', ביהוד ב' ויהוד ג' לעיירות, הם נמצאים באותה עיר. ובאותה עיר, הבית דין שלהם אומר תקראו, והבית דין של העיירות אומר תקראו אתם ביהוד ד'. יוצא שיש פה שני בתי דינים, לפי הבא יש שני בתי דינים, זה אסור. זה לא תתגודדו. אז יש פה לא תתגודדו. ויש לומר, דהני נמי כשני בתי דינים בשתי עיירות מיקרו. מה שהבאי אומר, שאסור שני בתי דינים בעיר אחת, אבל שני בתי דינים בשתי עיירות זה מותר. שהרי בני הכפרים מצוינים לעצמן, ודעתן לחזור. ואחד מהם הוא שמוציאן, שלא נראה שיהיה אחד מני העיר פותרן, כיוון שלא מחויב הדבר. ילקח אבו לו כשני בתי דינים בשני עיירות, ושאר ילכו לאלמה. אומר הר"ן, בני הכפרים, הם נחשבים כאילו נמצאים בעיר אחרת. זמנית הם כרגע בעיר, אבל הם בעצם בני כפר, הם עתידים לחזור. וגם בעל הקריאה הוא חייב להיות מישהו שהוא מחויב בדבר. אז בעל הקריאה הוא לא אחד מאנשי העיר, הוא אחד מאנשי הכפרים. אז בעצם יש פה שני בתי דינים, גם לפי הבאי אין איסור לא תתגודדו. אז הר"ן מסביר לנו מבחינת פרטי ההלכה, זה עובר. אבל תפרו את הדף. הרב קוק זצ"ל גם נדרש לדבר. והוא אומר, השאלה היא מצוינת, משום שהשאלה בעצם תפסה את חכמים שתקנו את פורים בדיוק בנקודה שהם רצו לעשות. הם ידעו שיש איסור לא תוסיפו. אסור להוסיף על 613 מצוות. איך אפשר לתקן עוד מצווה של פורים? קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים וכולי. אסור להוסיף, גם חנוכה, אותה שאלה. לכן, כדי להראות שזה לא הוספה על התורה. כי באמת אין פה עכשיו 614 מצוות. נשארו 613 מצוות מהתורה. אלא מה? אלה דברים שחכמים תקנו. כדי לבדל את המצווה הזו, שלא נחשוב שהיא כאילו מצווה נוספת על מצוות תורה, קבעו משהו שיבליט לנו שאין פה מצווה של תורה. וזה הקביעה של הימים השונים. זה שעם ישראל מתפצל לקריאות שונות, לימים שונים, זה אומר שהמצווה הזאת היא לא מצווה מהתורה. כי הרי על מצוות התורה נאמר, הקהל חוקה אחת ומשפט אחד, תורה אחת תהיה לכם. תורה זה דבר אחד. זה שיש פיצול, זה אומר, זה לא תורה. אז מה זה כן? זה חכמים. טוב, איך יש יכולת לחכמים להוסיף? זה כבר סוגיה אחרת, מרתקת. הרמב"ם מתייחס לזה. יש קובץ דברי סופרים שמבאר את הסוגיה הזאת. סוגיה מרתקת, יפה מאוד. החינוך מדבר על זה, הרמב"ן מדבר על זה. הרב קוק בדר היקר מדבר על זה. יש הרבה מקורות. אבל שנבין שזה לא דין תורה, וחלילה לא עברנו על בל תוסיף, שזה יש לנו פה הלכה מוזרה, שהיא לא קיימת בכל התורה כולה. הפיצול הזה, הוא מכוון. אז תראו מה שהוא אומר כך. גם פיצול. איזה פיצול? מהדרין, מהדרין מן המהדרין, וכולי. גם שם יש איזה משהו שאומר, לא כולם אותו דבר. בבית הזה מדליקים כך, בבית הזה כך, ההוא מאדר, ההוא חצי מאדר. חייב להיות איזשהו שינוי, לא גוון אחד. בארבעה מינים אין לנו גוונים. כולם לוקחים אותם ארבעה מינים. בשבת כולם עושים אותו קידוש. פה לא כולם עושים אותו דבר. שנבין שחלילה לא פגמנו. כי אם מוסיפים, אז אחר כך אפשר לפגום. אז זה מה שהרב קוק כותב פה. בטעם חילוקי המקומות, בין כרכים מוקפים לעיירות וכפרים, נראה להפיד דברי הרמב״ם, מלכות ממריאים, שמכלל בל תוסיפו, שלא יקבעו חכמים את דבריהם כשל תורה. אם אתה מוסיף דברים, אבל הם לא כשל תורה, זה בסדר. אבל אם אתה מוסיף משהו ואומר, זה כמו תורת משה, זה נורא ויום. מתוך כך, ראו חכמים לעשות היכר במצווה של דבריהם, שיהיה ניכר לנו, שאיננה מן התורה. בזה, שבמצוות התורה לא מצאינו הבדל וחילוק מקומות, רק משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. וכאן, שזה נראה כאילו הוספה דברי תורה. כי הגמרא מתייחסת לזה, אני מדלג שורה, משום אחי קבעו את הדבר, להורות שאין לה קבע כשל תורה, כי משתנה הוא הדין לפי המקום. ואולי היינו תעמד החנוכה, ושמו בה חילוקים בין חובה למהדרין ומהדרין מן המהדרין, כדי שלא יהיה חנוכה שווה ממש לשל תורה, שבה נוהגת חוקה אחת ומשפט אחד. ואם תלכו לצד השמאלי, אז בדיבור המתחיל בעיקר הסברה, הרב נריה זצ"ל מביא מישהו שכתב את הסברה הזאת של הרב. בעיקר הסברה, כהנה מסייע כהנה. הרב קוק היה כהן, ועכשיו מה שנקרא, גם כתב רב אחד שהוא כהן. במאמר מוסגר, פעם אמר לי הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, הרב ראשי לישראל, ראש ישיבת מרכז הרב, שצריך לקרוא את הביטוי הזה, כהנה מסייע כהנה, אחרת. לפסק אותו אחרת. כהנה מסייע הוא כהנה. כלומר, כהן שהוא מסייע, שהוא אוהב את הבריות, והוא מקרבן לתורה, שהוא עוזר, הוא נחשב כהן. כהן שמסייע, הוא כהן. ואם לא, אז הוא לא כהן. טוב, בחידושי מראה כהן לגאון רבי בצלאל הכהן ז"ל, בש"ס וילנה, אף שמצאו סמך למקרא מגילה להוסיף לדברי תורה, משום שדרשו קל וחומר, מכל מקום לא רצו לעשות מצווה זו כאין של תורה ממש, שתהיה תורה אחת ומשפט אחד לכל ישראל. ובכוונה חילקו מצווה זו לזמנים חלוקים, להראות שהיא מדבריהם. אז זו אותה סברה. אז בואו בזריזות נחזור לדף של הרב אלישע, לעמוד השני. בחינת העניין קשורה הן למושג ההלכתי שלא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, והן להבנת הדרך שבה נבנה את האחדות באמיתיותה. וכאן אנחנו מוצאים אצל הרב אלישע תירוץ אחר. מתוק מאוד. מושגים אלו מלמדים כי חומרתו של הפיצול ועיוותיה של המחלוקת אינם בעצם הגיוון של האנשים, או בעצם השוני בין הפרצופים והדעות. יש כאלה טועים שחושבים ששלום ועם מחלוקת זה הסכמה על דבר אחד. לא נכון. האנשים שונים, הדעות שלהם שונות. ולעשות שלום, פירוש הדבר, לקחת את כל הדעות ולבנות משהו שלם שהוא מורכב מכל החלקים. והוא נותן מקום לכל החלקים. איך החלקים מסתדרים אחד עם השני? אז זה, על זה. מתדיינים, מדברים, משכנעים, מראים לפעמים דברים שלא נכונים וכולי. אבל עצם הגיוון הוא בסדר גמור. אדרבה, בערו לנו חז"ל בחוכמת הקודש, שכשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינן שוות. לאמור, כפי השוני הטבעי הנשמתי, שבא לידי ביטוי בלבוש הגופני והפרצופי, כך גם השוני של האופי ושל הדעות, במובן של תפיסות עולם. זאת אומרת, השוני זה לא דבר שאפשר לטשטש אותו, הוא גם לא רצוי, הוא גם לא יחזיק מעמד. צריך להכיר בשוני. יש ימין, יש שמאל, יש כאלה, יש אחרים. אז איך עושים שלום? ממש כמו שהתורה מתוארת כפטיש יפוצה סלע, והתורה מתחלקת ל-70 לשונות. ודווקא בגלל שהיא אלוקית, אזי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נחלק ל-70 לשונות, ונכללים בתורה אותם 70 גוונים שונים, המחוברים לכולם אל המקור האחד האלוהי. ריבונו של עולם, הוא מסוגל להוציא דיבור אחד, ולמטה הוא מתחלק ל-70 לשונות. מהמקור האחד יש גיוון. כאן נקודת המבחן. אם יודע כל אחד לזהות באמת ובכנות את ייחודו, ולא להיבהל מהשונות, ומתוך כך נפתח להכיר בייחודו של זולתו. הרי כל כך אני אוהב את הייחודיות שלי, את הדעה שלי. אני נלחם עליה, אני לא מוכן לשנות אותה. כל החיים שלי זה עבור הדעה הזאת. יופי. אז אם אתה כל כך אוהב את הדעה שלך, אז תכבד גם את מי שאוהב את הדעה שלו, ולתת לכך מקום, ערך וסיוע. ובהקשר זה אין סתירה כלל בין אהבה ותוכחה, בין אחדות וביקורת. או אז נבנית האמת כולה, במילואה, בעוצמתה ובתארתה. יש אמת פרטית, ויש אמת כללית. האמת הכללית, האלוקית, יש במקום לכמה דעות. איך אומרים חז"ל? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אלוהים חיים הוא לא מצומצם, הוא מגוון. לכן, אין שום בעיה לחגוג ימים שונים. אם יזהו אנשי הערים המוקפות את עצמם ואת תפקידם, והלכו לחגוג בתתוו, ומשום כך ייתנו מקום לאנשי העיירות והכפרים לזהות את ייחודם ולחגוג ביהוד הלד, או אז נבנית אחדות כוללת אמיתית, שאין בה דחיקת גוון אחד מחוץ לתמונה אחד, ומאידך אין בה פרטיות מנותקת ומנוכרת, אלא יחד, כולם, קדושה לך ישלשו, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרה. האחדות בפורים היא כל כך גדולה, שהיא מגיעה לשיא כזה, שהאחדות הזאת לא מטשטשת את הדעות, והיא לא תובעת אחידות, אלא היא תובעת לאחד וללכד את כל הדעות השונות. אז אתה תהיה מבסוט ביהודה ל', ואני בתדבר, ואני אתקשר אליך ביהודה ל' להגיד לך חג שמח, אם אתה מפוקס ולא מבוסם, ואתה תתקשר אליי אותו דבר. כך ינהגו גם אנשי העיירות והכפרים כלפי זיהוי עצמיותם ביחס לערים המוקפות חומה. מתוך כך שמחת המצווה של פורים תפרוץ ותרבה עוד יותר בגלל ההשתייכות לאחדות אמיתית ותאורה כזאת. ובכך תתואנו כל הקטנוניות והחשדנות כמו גם האנוכיות. אז הפורים הזה, זה מרפא לאחדות ולשלום בכל השנה. מסיים הרב אלישע בדברי הירושלמי. הירושלמי שואל, למה קבעו בחלוקה הזו של החגים, של ימי החג של פורים, חלוקה בין ערים בין כרכים המוקפות חמה ומת יהושע בן נון? איך הגיע לפה יהושע בן נון? ישנה דעה בגמרא, כרכים המוקפות חומה מימות אחשוורוש. זה מובן, כי בימות אחשוורוש היה הבדל בין שושן המוקפת חומה לבין הפרזים. אז למה להלכה נקבע שיש הבדל בין פרזים לבין מוקפים חומה מימות יהושע בן נון? איך הגיע לפה יהושע בן נון? אומר הירושלמי, כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל. הסביר הרן, שאם היו קובעים שרק כרכים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון הם חוגגים בט"ו, אז המון ערים חרבות בארץ ישראל, שבעבר היה להם חומה, היו מתביישות, שהם פרוזים. המון המון ערים, בזמן הגלות הזאת שהיינו בפרס, המון ערים בארץ ישראל, שהיו מוקפות חומה, אינן מוקפות חומה. יקבעו ערים המוקפות חומה מימות אחשוורוש, אז כמעט כל הערים, שזה ירושלים וטבריה ויפו ועוד, הם וחברון, הם יהיו ערים לא מוקפות חומה. לכן אמרו לו, לא לבייש אותם. קבעו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון. מסביר הרב אלישע, אשר על כן, לא בכדי נקבע עניינה של המוקפות חומה דווקא מימות יהושע בן נון, ולא רק מימות אחשוורוש. אחד הנימוקים לקביעה הזאת קשור לעניינה של ארץ ישראל ולמהותה, מפני כבודה של ארץ חיים. אין זה כבוד חיצוני. אפשר היה להבין, צריכים לזכור את ארץ ישראל. לא. לא רק זה, אלא מפני ערכה של הארץ. כבוד זה יחס אמיתי. ארץ ישראל היא מקור האחדות והערבות ההדדית. ורק בה מתקיים בנו ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. בארץ אנחנו מאוחדים. בגלות אנחנו מפורדים. גם כשאנחנו עכשיו עם כינונה של מדינת ישראל בארץ ישראל, אז יצאנו מהגלות, אבל לא כולנו הוצאנו את הגלות מתוכנו. אז עדיין יש פירודים, יש מחלוקות כלפי חוץ. אבל כשנהיה בתוך ארץ ישראל, ארץ ישראל היא מקור האחדות. יש מסורת שהיה מוסר הרב חלאפ, שכאשר ראה הגאון מווילנה את תופעות הלוואי של המחלוקת בינו לבין החסידים, הוא אמר, זה רק בגלל הגלות. עצם המחלוקת, הנקודות שהן לשם שמיים, זה בסדר. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל התופעות הלוואי המקוללות שהיו, זה לא טוב. אמר הגר"א, זה בגלל שהיינו בגלות. ולכן הוא עורר את תלמידיו לבוא לארץ ישראל. אמנם יש כאן כל שוני בין השבטים וגיוון בין הנחלות, אבל הכל עולה לקנה אחד, כפי האחדות האלוקית של השראת השכינה בעם ובארץ כאחד. בזיכרונה של ארץ ישראל תמון אפוא גם מסוד האחדות האמיתית, שמכוחו נסוב לכנוס, שהוא שורשו של הניצחון על המלאק. באחדות לעומת הפיצול, כאשר נבנה את עצמיותנו האישית, המשפחתית, התורנית, התרבותית, הלאומית והעולמית, שאל כל אלו מנסה הנשמה להתחבר ולהשתייך ביתר סט בימי הפורים. שיהיה לנו פורים שמח.